ערב טוב. בראשית פרק כ"ד. מה? לא שומע. כן, אז להוסיף משהו לגבי פרק כ"ג. משהו קצר. הערה של הגאון מווילנה. הגרה. בפרק כ"ג בפסוק ד', גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפניי. כן, אברהם מבקש ואקברה מתי. פסוק ו', שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתיך. איש ממנו את קברו לא יכלה ממך, מקבור ביתך. פסוק ח', וידבר איתם למור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי. פסוק י' לא אדוני, שמעייני השדה נתתי לך, ומערה אשר בו לך נתתי על עיני בני עמי נתתי עליך, קבור מתיך. פסוק י' ג', וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ למור, אך אם אתה לו שמעייני נתתי כסף השדה, קח ממני ואקברה את מתי שמה. פסוק ת' ו', אדוני שמעייני ארץ 400 שקל כסף ביני וביניך, מהי ואת מתיך קבור. אם שמתם לב, יש משהו שחוזר על עצמו, לקבור מתים. כן? יש שבעה פעמים, מה? פסוק ת' ו', ואת מתיך קבור, ויש לשים לב שבשישה פעמים, ששת הפעמים הראשונות, הכתוב מקדים את הקבורה למת, אקברה מתי, יקבור את מתי, קבור את מתיך. כלומר, קבורה קודמת למוות, ואילו הפעם השביעית, ואת מתיך קבור, זאת אומרת שהמת קודם לקבורה. ויש לזה רמז, אומר הגאון מווילנה, שעתידים היו שישה מתים להיקבר במקום. אלוהם, שרה, ואחריה אברהם, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. סך הכל, שישה. אלא שחז"ל מסרו לנו שיש עוד מת שביעי שאף הוא נמצא שם. מדובר בראשו של עשיו. יש סיפור ידוע, כאשר באו לקבור את יעקב אבינו, ככה מובא בתלמוד הירושלמי, סיפור יפה, באו לקבור את יעקב אבינו, הגיעו שם כל הכבודה ממצרים, השבטים, החיילי פרעו, כולם הגיעו, ובפתח מערת המכפלה ניצב עשיו. אומר, פה לא קוברים. מה קרה? אומר, זה שלי. אני הבן של יצחק, בן בנו של אברהם, זה שלי. אומרים לו, כן, אבל אתה מכרת את הבכורה, לכן הזכות היא של הבכור האמיתי, הלוא יעקב, לך מפה. אני מכרתי? איפה זה כתוב? אבל אתה כתבת שטר, כשמכרת את הבכורה, חתמת על שטר. איפה השטר? לא, זה במצרים. במצרים? תביאו. טוב, שולחים את נפתלי, כי הוא איילה שלוחה, הוא רץ דרך ודי אל-עריש, דרך פורצעיד, כדי להגיע עד מצרים. בינתיים עומד לו עשיו לפתח של המערה, מחכה. תראה לי שיש שם שמש, חם, יעקב מוטל בביזיון, אבל כולם מחכים, כי יש עיכוב משפטי. וכל זמן שלא נפטרה הסוגיה מבחינה משפטית, אז אי אפשר לבצע את הקבורה. והתלמוד מספר ששם היה חושים בן דן. חושים בנו של דן, בן יעקב, היה חרש, ובמונחים של במושגים של של התלמוד, חרש זה אדם מחוסר שכל, מחוסר דעת, ולפי ההלכה הוא פטור מן המצוות, כיוון שהוא כזה רפה שכל. וחז"ל אומרים שחושים שאל, נו 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 נו, כן, חם, נמאס לו, הוא לא מבין מה קורה. אז קשה להסביר לו, אבל מראים לו, אתה רואה שם, מראים לו באצבע את עשיו בפתח של המערה. אז הוא לא בדיוק הבין, אבל הוא הבין שיש שם מישהו שמפריע. הוא לקח אבן, ורוצץ את ראשו, והראש של עשיו התגלגל בקבר של יעקב, ועל זה אמרה רבקה, למה אשכל שניכם יום אחד שנקברו באותו יום. כן, הראש של עשיו קבור במערה. עכשיו, וזה רמוז כאן במת השביעי, וזאת למה? משום שרשעים אפילו בחייהם נקראים מתים, אם כן המיטה אצלם קדמה לקבורה, ואת מתך קבור. זה המת השביעי. לעומת ששת המתים הראשונים שצדיקים היו, והצדיק אפילו במיטתו נקרא חי, לכן לא אדם מת הוא שנקבר, אלא אדם חי נקבר, אלא מתי ימות? שעה לפני תחיית המתים, אומרים הצדיקים מתים כדי לזכות לתחיית המתים. לכן יש קבורה, ולאחר מכן מיטה, מכן וקברה, ורק אחרי זה מתי. כן, ככה אומר, הגאון מווילנה אומר, זה מדרכי הרמז שבמקרא. אנחנו בדרך כלל לומדים בשיעור הזה פשט. פה אנחנו למדנו על דרך הרמז. מה? למה? הם כבר נקברו. כבר נקברו, בשעת המסע ומתן הזה, כבר נקברו. אבל נותרו עוד שישה ועוד אחד לקבור במערה הזו. אם כן, כן. מה? הרשע? הצדיקים עתידים למות שעה לפני תחיית המתים כדי לקום לתחייה. ככה נאמר. כלומר, זה, יש הצדקה לקבורה שלהם לפחות לאיזה רבע שעה, כדי שחברה קדישה לא תעבוד לשווא, לא תגבה כסף על סתם. כן? והשאלה, מה הרמז הזה רוצה ללמד אותנו? כלומר, כל הסיפור הזה בכלל של חושים בן דן, מה הוא בא לומר? לפי ההלכה, זה מותר לעשות מה שחושים עשה? אסור, זה רצח. מה? יפה, הוא לא חייב במצוות. כלומר, הוא כוח אפל שפועל לבדו. הוא לא זקוק לגוש פנקה של אף אחד, כיוון שהוא עומד מחוץ לחוק, מחוץ למשפט. אבל הוא כוח קיים במציאות. כלומר, ישנם בכל חברה כוחות קיימים שאינם נשמעים לרשויות, והם פועלים. ומנהיג מדינה צריך להיות מודע לזה שהכוחות האלה קיימים והם יפעלו. וזה בעצם מה שזה בא לומר. כן? הגאולה נעשית על ידי שיתוף כל הכוחות כולם, אפילו אלה שנהגו שלא קשורה. נמשיך לפרק כ"ד. זה היה הערה, פשוט רציתי פעם שעברה לומר את זה, אבל לא הספקתי. טוב, פרק כ"ד. וכן, אנחנו מדברים פה על המעבר אל אל יצחק אבינו. כלומר, מאברהם שכל כולו מידת החסד, עכשיו נבנה ביתו של יצחק אבינו, לפי מה שעסקנו בו כמה פעמים, מדובר על הופעתה של מידת הדין בעולם. ואברהם זקן. אם אברהם זקן, סימן שהגיע דורו של יצחק. בא בימים. והשם ברך את אברהם בכל. מה זאת הברכה הזאת? יש בחז"ל שלושה פירושים לברך את אברהם בכל. פירוש ראשון, בכל בת הייתה לו לאברהם, ובכל שמה. שם מוזר בשביל בת, בכל. ניקול, יש דבר כזה, כן? אבל בכל, חדש. כן? אז הרמב"ן אומר, אל תחשוב שחז"ל התכוונו לומר שהייתה לו בת. אלא המילה בת אצל חז"ל זה מילה משותפת, שפירושה גם מידה. כן? כמו שכתוב, כי עשרת צמדי כרם יעשו בת אחת. כן? בת זה איזה מין מידה. בחפירות ארכיאולוגיות מצאו חביות מתקופת בית ראשון שכתוב עליהן בת. זה חביות של בערך 20 ליטר. זה נקרא בת. מידה, כלי שמודדים בו. כלי גדול. לכן הוא רוצה לומר שאברהם אבינו, הרמב"ן מסביר שלזה התכוונו חז"ל, לומר שלאברהם הייתה מידה הייתה לו מידה מיוחדת, מידת הכוללות. הוא כולל הכל. אברהם יש לו מידת המלכות של המקובלים, מידת המלכות היא מידה כוללנית, וזו הכוונה שבת הייתה לו לאברהם, לא שהייתה לו בת. פירוש שני, אומרים חז"ל, בכל זה שהיה לו בן. כי בכל, בגמטריה, בן. פירוש שלישי יש בחז"ל, מה זה והשם ברך את אברהם בכל? שלא הייתה לו בת. שלושה פירושים. עכשיו, הצד השווה של שלושת הפירושים, שכולם מסכימים שלאברהם אבינו לא הייתה בת. או שבת הייתה לו, אבל זה משל, או שזה בן, או שלא היה לו בת. עכשיו, לא מובן. מה יש לחכמנו נגד בנות? מה רע בזה שלאברהם אבינו תהיה בת? אלא אברהם אבינו אסור שתהיה לו בת. כי אם תהיה לו בת, עם מי היא תתחתן? היא תקבל, כלומר, זה יהיה סימן שלהיווצרות הזהות ישראל אנחנו נזקקים למרכיבים מבחוץ. וכיוון שהזהות ישראל עוד לא נולדה, אסור שגורם חיצוני ישתתף. לכן האימהות עקרות היו, כדי שעם ישראל ייוולד לא כהמשך טבעי לאנושות הקודמת לו, אלא שעם ישראל יהיה תוצאה של נס. ולכן אסור שלאברהם אבינו תהיה בת. ברכה מיוחדת יש לאברהם שאין לו בת. יעקב אבינו, אצלו כבר נולדה האומה הישראלית. אם כן, יש לו בת. יש לו בת כדי לשתף את אומות העולם ביצירת השבט ה-13 של האומה הישראלית עם אומות העולם. וזאת הסיבה של הופעתה של דינה בין שבטי ישראל. אבל בזמן אברהם אבינו, עדיין הדבר הזה היה בלתי אפשרי, לכן ברכתו היא שאין לו בת. עכשיו תגידו, כל זה דרשות של חז"ל, זה דרשנות, וורט בלעז. אבל זה בכלל לא וורט, וורט הכוונה מילה בערבית, אלא זה באמת עומק הפשט של מה שנאמר כאן. כי מהו תוכן הפרשה שאנחנו עומדים לקרוא? נישואי יצחק. כלומר, השם ברך את אברהם בכל, והגיע הזמן לחתן את יצחק. זאת אומרת שאין לו בת. כן. כן. יצחק הוא לא אנושות חדשה. אברהם הוא אנושות חדשה. יצחק זה בדרך. אחרי זה שנולדו השבטים, אז אומרים בחז"ל שהשבטים נשאו את אחיותיהם. שתאומה נולדה עם כל שבט ושבט, לומר לנו שבעצם אדם הראשון חזר להופיע. אבל יצחק זה רק שליש של אדם הראשון. לכן זה לא שייך. כן. כן. בימי אברהם הלאום הולך לפי האבא. כן. רק ממתן תורה ואילך הלאום נקבע לפי האם. כן, כי הזהות אומה אימה קיימת משעה שיש אומה. לפני כן יש משפחה, ובמשפחה האופי נקבע על ידי ראש המשפחה. הלא, כדי להיות כהן או לוי או ספרדי או אשכנזי, זה תלוי באבא. והשייכות להיות יהודי או גוי זה מהאם. אז כל זמן שאין אומה ישראלית, הזהות נסחבת, נמשכת, דרך האב. מובן? טוב. כן. כן, כן. זה מלכות של חסד. טוב. הבה נמשיך בכתוב. ויאמר אברהם אל עבדו, זה כאן ביתו, המושל בכל אשר לו, סימנה ידך תא אחת ירחי, כלומר מקום ברית המילה, כי המטרה בבית אברהם, המצווה שלהם, זו מצוות התולדות, מצוות הלידה. כן? הרי מקצועם של אבותינו היה להיות אבות, נכון? בשביל זה אברהם הוא אבינו, וגם יצחק הוא אבינו, וגם יעקב הוא אבינו, כן? המקצוע המשפחתי, ההתמחות המשפחתית, זה להיות אבות האומה. ולכן ההולדה היא אצלם העיסוק המרכזי. לכן כשהוא בא להשביע, הוא אומר לעבדו להישבע בחפץ של מצווה. כן? כשאנחנו נשבעים בבית דין, אז לוקחים ספר תורה ביד. ואם מדובר על תלמיד חכם, לוקח תפילין ביד. ואצל האבות, ברית מילה. זה המצווה שלנו. והשביעך בשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. כינוי חשוב. הקדוש ברוך הוא כאן מכונה בשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אישה לבני ליצחק. ויאמר אליו העבד, אולי לא טובה האישה ללכת אחרי לארץ הזאת? היישב השם את בנך אל הארץ אשר יצאת משם? ויאמר אליו אברהם, משם אלך פן תשיב את בני שמה, השם אלוהי השמיים. נעלם פה אלוהי הארץ. אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור, לא זכה אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. אז איפה נעלם אלוהי הארץ? פשוט מאוד. אברהם, כשהוא משביע את עבדו, מתאר את עצמו כיושב איפה? בארץ כנען. לא תיקח אישה לבני בבנות הכנעני, אשר אני יושב, אנוכי יושב בקרבו. ממילא, מי הוא אלוהי אברהם בארץ ישראל? הוא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אבל כשהוא מתאר את עצמו כמי שהשם לקחו מבית אביו, אז הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא כשהוא היה בחוץ לארץ. בחוץ לארץ הקדוש ברוך הוא רק אלוהי השמיים ולא אלוהי הארץ. מה? אבל איך הוא קורא לקדוש ברוך הוא כאן? בפסוק ז', השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אביו. הוא לא אומר ואלוהי הארץ, נעלם אלוהי הארץ, כי הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא כשהוא היה בחוץ הארץ. אם כן, בחוץ הארץ הקדוש ברוך הוא אלוהי השמיים, ובארץ ישראל אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. מפרש הגאון מבילנה בפירושו לשיר השירים, ששורש הנשמה של הגויים הוא מן השמיים, ושורש הנשמה של ישראל מן הארץ, יותר גדול. ולכן יש נטייה לאומות העולם לפגוש את האלוהים דרך הרוחניות. זאת נטייה של שמי מיות. הם מחפשים את האלוהות איפה שיש שמיים. ואילו ישראל, הם מגלים את הקדוש ברוך הוא בארץ, ולכן יש להם מקדש וקדושת הארץ. מובן? זאת עבודה מיוחדת. זה בעצם אנטיתזה של המיסטיקה. בעוד שהמיסטיקה יש לה המיסטיקה מדריכה את האדם לצאת מן העולם כדי לפגוש את אלוהי השמיים, תורת משה היא ההפך, היא מדריכה את השמיים לרדת אל הארץ. כמו שאמר דוד, השמיים הם כבר שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם כדי שיעשו אותה גם כן שמיים. בסדר? לא, השמיים כבר נהיו שמיים. השמיים שמיים, כתוב, נכון? השמיים שמיים לשם. מה זה השמיים שמיים? כבר השמיים הם שמיים. אבל הארץ נתן לבני אדם, כי זה עוד לא נהיה שמיים. אז בני אדם להפוך את הארץ גם לשמיים. בסדר? אז זה החיבור בין שמיים, בין אלוהי השמיים לאלוהי הארץ. אז בארץ ישראל זה כך. עכשיו, זה גם מסביר את העמדה של אברהם לגבי השאלה מי צריך ללכת לאן. האם יצחק לרבקה או רבקה אל יצחק? מכיוון שבחוץ על הארץ הקדוש ברוך הוא רק אלוהי השמיים, לכן אי אפשר שיצחק ילך לשם, כי הוא נשבע לי לזרעך אתן את הארץ. יוצא לפי זה שמה שנאמר בספר בראשית בפרק א' בפסוק א', בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אז הארץ זה ארץ ישראל, והשמיים זה חוץ על הארץ. מובן? כן. רק שיש, אני רוצה להסביר עוד משהו. לכן, באין ביהדות מיסטיקה, יש קבלה. קבלה, הכוונה לקבל. לקבל את השפע העליון למטה. כן, מה אתה אומר? נכון. אם הלאום נקבע לפי האב ולא לפי האם, אז מה אכפת לנו שהיא כנענית או לא? נכון. תשובה, אדם מקבל הרבה מאמו. בסדר? כלומר, תהיה שותפות מצד הטבע הכנעני ביצירת הזהות הישראלית, וזה בלתי אפשרי בשלב הזה, כיוון שהזהות הזאת עוד לא נולדה. לעומת זה, יהודה. יהודה, בנו של יעקב אבינו, נשא כנענית דווקא. כן? כלומר, אברהם נשא את קרובתו, יצחק את בת דודתו, יעקב את הבנות דודות שלו. פתאום מגיע יהודה, אחרי שלוש דורות של הקפדה שלא לשאת כנענית, והוא נושא כנענית. מה השתגע? אלא יהודה היה בדעה שעם ישראל כבר נולד. מכיוון שהוא כבר נולד, אז זה הזמן לצרף אליו את הצדיקים, את בנות הצדיקים של העמים הסובבים, ובמיוחד של הכנעני, שזכה לשבת בארץ. מובן? וזאת הייתה, זה היה תוכן, זה היה עומק המחלוקת בינו לבין יוסף. שיוסף סבר שתקופת האבות טרם הסתיימה, ולכן אין מקום בכלל לשאת כנענית. לא. אוסנת בת פוטיפרה הייתה לפי חז"ל הבת של דינה, שהיא יוסף הנקבי. שהרי לפי חז"ל, כשלאה הייתה בהיריון, בבטן שלה היה בן, התפללה נהפך לבת, נכון? אם זה היה, אם הבן הזה היה נולד, מי הוא היה? יוסף. בסדר? אז מה? סוחר, נכון. נו, אז אבל למה כתוב כנעני? כתוב כנעני. כן? אסנת מי זאת? אשתו של יוסף לא קראו לה אסנת? אסנת. זה תמץ גדול שם. אסנת, כן, אז מה?
היא הבת
של דינה. זאת השאלה של מי. כן, לפי המדרש, הבת של דינה הוא שכם. טוב, יש סיפור על זה. טוב, נגיע. נגיע לנושא של דינה ונדענו עם זה. כן. הקדוש ברוך הוא אלוהי הארץ, הכוונה שאנחנו יכולים להיפגש עמו פנים אל פנים דרך הארציות. בסדר? מה? זה מקום המקדש. מקום המקדש הוא המקום הגיאוגרפי שבו האפשרות של מפגש פנים אל פנים בין הבורא לנברא היא אפשרית. יש אפשרות כזאת, מה? מה? זה החל, למה צריך שיהיה מפגש בארץ? זה תולדה הכרחית של אמונת הייחוד. אמונת הייחוד, מה שנקרא המונותאיזם האינטגרלי, כלומר מוכרחים להאמין בייחוד השם ברצינות. אם השם הוא באמת אחד, אז הוא בכל ולא בחלק. כן? כלומר, ברגע שיש אותה נטייה דתית או נטייה, אפשר לקרוא לה חרדית, לגלות את האלוהים ברוחני בלבד, אנחנו בדרך בדרך חלקלקה מסובנת לכיוון השניות. כן? כלומר, לראות דואליות אלוהית, אלוהים טוב, גשמי, אלוהים טוב, רוחני, ואלוהים רע, סטני, גשמי. או? וזה פגיעה באמונת הייחוד שהשם הוא אחד. או? האינטואיציה הבסיסית של הדתיים איננה כזאת. הדתיים אוהבים את הרוחני. כן? ואז הם משאירים להמון את האופיום. כן? האופיום זה הדת של ההמונים. אבל, אבל מה שגילו לנו הנביאים זה שהשם הוא אחד. לכן מוכרחים לגלות גם את אלוהי הארץ. כן. אתה אומר, בזמן עובדי אלילים, גילוי השם היה דווקא בארץ. מה פתאום? עבדו אלי אלילים, לא עבדו את השם. זה בדיוק העניין. הנחת היסוד המובלעת של עובדי עבודה זרה הייתה שהשם לא נגלה בארץ. לכן צריך לעבוד לאלילים. לכוחות הנמוכים. ריבוי אלים, לא לשורש השורשים. כלומר, אלוהי האלוהים, אצל עובדי עבודה זרה לא היה נאבד, עבדו דווקא לזוטרים ולזוטרי הזוטרים. נכון? בסדר? כן. טוב, זה כשנגיע לדינה. בסדר? תעשה טובה, סתם החלקתי לכיוון, נחזור. אז כן, יש פה חשיבות שדינה, זה שרבקה תבוא אל בית יצחק. אתם זוכרים את המאבק שקיים בתוך משפחת תרח בין שני ענפים, בין הענף הנחורי לענף האברהמי, כשהמחלוקת ביניהם היא מהו המקום שבו המשפחה העברית צריכה לפעול. כולם מסכימים שיש לבית העבר איזשהו ייעוד אוניברסלי. השאלה היא, מהו האופן שבו מקיימים את הייעוד הזה? אז השיטה של נחור מוכרת לנו, כן? זאת היא השיטה הקוסמופוליטית. זאת אומרת, על בני עבר לחיות בסימביוזה, בהתמזגות תרבותית עם העמים הגדולים, ושם להשפיע שפע, קודש, אמונה וכדומה. ולכן המשפחה של נחור מכונים בשם ארמי. בתואל הארמי, לבן הארמי, כי הם נבלעים בקליפת ארם. בעוד ששיטת אברהם היא ההפך, שצריך להקים אומה נפרדת בארץ נבדלת, כדי לייצר את קדושת הכלל ומשם להשפיע על כל האנושות. יוצא לפי זה שאך טבעי הוא ששתי המשפחות הקרובות האלה ינשאו זה לזה, כשיש שאיפה של כל אחד למשוך את השמיכה אליו. זאת אומרת, אברהם ירצה להוציא את טיפות הקודש האחרונות שנותרו בחרן, להביא אותם אליו, וגולת חרן תשתדל להביא לידי ירידה מן הארץ, כן? לפרק את המפעל האברהמי, לפעמים אולי מסיבות של פיקוח נפש, זה מסוכן להחזיק אתכם פה, ולהביא אותם למקום מבטחים לגולה. זה הוויכוח. ולכן כל המאבק מסביב לרבקה הוא מאבק סמוי אבל קשה מאוד. בעצם יוצא שכאשר אברהם נושא את שרה ויוצא איתה לארץ ישראל, ונחור נושא את מלכה ויוצא איתה לחרן, יוצא ששני הענפים נמצאים כעת בתיקו, אחד אחד. כאשר רבקה באה לארץ ישראל אל יצחק, אז זה כבר 2-1 לטובת בית אברהם. לאחר מכן יעקב בורח לחרן ונושא שמה שתי אחיות. זה כבר 3-2 לטובת נחור. ואז, כי בעצם מה אומר לבן מבית נחור? הוא אומר, יש לכם מזל אתם הישראלים שיש לכם קהילות שיכולות לקלוט אתכם בשעת צרה. כן? הסתבכת שם יעקב, נכון? טוב, אז תישאר אצלי, תעסוק ביהלומים, תיקח את ביתי, רק אל תסע לשם. כן? ולכן לבן אוהב את יעקב, כי הוא ראה בו ברכה. ניחשתי ויברכני אלוהים בגללך. כשיעקב מחליט לצאת מבית לבן ולשוב לארץ ישראל עם כל ביתו, הוא פוסל רטרואקטיבית את כל הענף של נחור. על ידו, לבן, בתואל, נחור ומילכה, כל זה הופך להיות עבר. כל זה נפסל מן ההיסטוריה, ומתברר בסופו של דבר שההיסטוריה של העברים תהיה בארץ ישראל. התולדה ההכרחית, לבן מבקש להרוג אותו. או, הבבלי נלחם בירושלמי. פחות או יותר העיקר. טוב, אז זה הרקע לכל מה שקורה כאן. אפשר להבין גם על רקע זה, כל היסוסים של העבד של אברהם, חז"ל אומרים שאותו עבד אליעזר היה. אנחנו לא יודעים מבחינת הפסוק, מבחינת פשט הכתוב, מי זה היה. חז"ל אומרים אליעזר היה. ואליעזר אומר, אולי לא טובה האישה. כן? איך כתוב? פסוק ה', ויאמר אליו העבד, אולי לא טובה האישה. ייתכן מאוד שאליעזר הוסיף לעצמו גם עוד מילה בתת מודע, הלוואי. הלוואי לא טוב. יש לנו כלל, כשמשהו מסופק, בעברית יש לנו שתי מילים, או אולי, או פן. פן זה כאשר אנחנו חוששים מדבר העתיד לבוא, ואולי כשיש דבר שאנחנו מצפים לבוא. וכאן רואים שהביטוי שמשתמש בו העבד ואולי, זה מגלה שברצונו שאכן האישה לא תרצה לבוא אל הארץ הזאת, ואז היא תנשא, כלומר מי ש... ואז יצחק יישא לאישה את ביתו של אליעזר. על מנת לחבר את היסוד התלמידי ליסוד הלאומי. רואים שבעקדת יצחק היה ספק כזה, האם ההמשך של בית אברהם זה הבנים שלו, או שמה זה התלמידים שלו. אם זה התלמידים שלו, אז תורת אברהם היא דת. אם זה הבנים שלו, תורת אברהם היא אומה. וזה מבצבץ כל הזמן. אם לא תצליח במפעל המשפחתי-לאומי, אז יש לי רעיון בשבילך, הבת שלי תתחתן עם הבן של ראש הישיבה. משהו כזה. ויש הערה של בעלי הרמזים, שוב בדבר הזה, התורה כותבת את המילה אולי, בפסוק ה', אולי א', ו', למד יוד. יותר מאוחר, כאשר אליעזר מספר את הסיפור שלו לבית לבן, אז הוא אומר, בפרק כ"ד פסוק למד ת', ואומר אל אדוני, אולי לא תלך האישה אחריי. וכאן רש"י כבר מאיר, אולי כתוב בלי ו', א', ל', י', אם כן צריך לקרוא, אליי. כן, כלומר, אם היא לא טובה, אז תשוב אליי. בת הייתה לו לאליעזר, והוא רצה להשיא אותה ליצחק. אבל למה לפני כן הוא אמר אולי בו', ורק פה הוא אומר אליי בליו'? כי אברהם אמר לו, אתה ארור, כיוון שאתה מבני כנען, ועל כנען אמר ארור כנען, ואני ברוך שהקדוש ברוך הוא כבר ברך אותי, ולכן אין ברור וארור, אין ברוך וארור דבקים זה בזה, אי אפשר. אבל אם תסתכלו בפסוק פסוק למד א', לבן אומר לו ויומר בו ברוך השם, אם כן שחרר אותו מקללתו, ולכן חשב שעכשיו יש לזה מקום. עכשיו אני רוצה פה להתייחס לעוד נקודה. אברהם אומר לאליעזר, אל תדאג, השם אלוהי השמיים, אני קורא בפסוק ז', הוא ישלח מלאכו לפניך. למה צריך לשלוח מלאך? מה? פסוק ז', כן? אני חוזר פשוט לפסוק ז'. אברהם אומר, הוא ישלח מלאכו לפניך. למה צריך מלאך? כי זה חוץ לארץ, יפה מאוד. בחוץ לארץ אין השגחה ישירה, לכן בחוץ לארץ מתחילים לעבוד המלאכים. גם כשיעקב יוצא לחוץ לארץ, הוא רואה מלאכי אלוהים. חוזר, גם כן, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. המלאך זה אופן ההשגחה האלוהית, כביכול דרך אמצעי, בארץ החושך. כן. זה קשור לשר, לא, יש כל מיני מלאכים, כן? אבל למשל, זה בדיוק מה שאומר לו אברהם, מכיוון שעכשיו אתה נזקק לעזרתו של אלוהי השמיים, ולא לעזרתו של אלוהי הארץ, אז איך אלוהי השמיים יעזור לך? הוא ישלח מלאך. הוא לא יתערב ישירות, אבל הוא ישלח מלאך. כן.
למה יעקב חזר אומר שהם שאלו מלאכי ישראל?
כן, נכון. אבל מה שמעניין, שבארץ ישראל אנחנו לא רואים אותם פועלים, משותקים. יש מלאכי ארץ ישראל, אבל הם משותקים פה. כי ההשגחה היא כל כך ישירה, שהם נבלעים בעיירה הגדולה. מה שנגד בחוץ לארץ, אנחנו רואים שהם עובדים יפה מאוד. עכשיו, מה שמעניין כאן, איפה ראינו שהמלאך באמת עזר לאליעזר? איפה זה כתוב? אבא נראה. פסוק י' ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך וכל טוב אדוניו בידו ויקום וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השואבות ויאמר השם אלוהי אדוני אברהם אקרנה לפני היום ועשה חסן עם אדוני אברהם הנה אנוכי ניצב על עין המים ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים והיה נערה אשר אומר אליה התינה חדך ואשתה ואמירה שתה וגם גמליך אשקה אותה הוכחת לעבדך ליצחק ובה ידע כי עשית חסד עם אדוני ראוי לאדם כיצחק שתינתן לו אישה שיש לה את מידותיו של אברהם אבינו מידת החסד ויהיו טרם קילה לדבר והנה רבקה יוצאת אשר יולדה לפתואל בן מלכה אשת נחור אחי אברהם וחדה על שכמה והנערה טובת מראה מאוד בתולה ויש לו ידעה ותרד עינה ותמלא חדה ותעל וירוץ העבד לקראתה ויומר הגמיעיני נא מעט מים מקדר ותומר שתה אדוני ותמהר ותעורת קדה על ידה ותשקהו ותכה להשקותו ותומר גם לגמליך ישעה ותמכילו לשתות ותמהר ותיאר קדה אל השוקת ותרץ עוד אל, בר, אל הבאר לשאוב ותשב לכל גמעיו גמליו אז עם מי היא מדברת פה? העבד. כאן אנחנו עוברים לפסוק כף א' וקורה משהו אחר. והאיש. על האדם הזה לא שמענו עד עכשיו. עד עכשיו היה העבד, ועכשיו האיש. והאיש משתעלה מחר איש, לדעת היצליח השם דרכו עם לו, והיא כאשר כאילו הגבלים לשתות, והיא כך האיש. נזם זהב, בקה משקלו, שני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלם. עכשיו אני לא מבין. סליחה, פסוק כף ג' ויומר בת מיעת, אגידי נא לי, היש בית אביך מקום לנו ללין? ותומר אליו בת בתואל אנוכי בן מלכה אשר ילדה לנחור, ותומר אליו גם תבן גם מספור רב עמנו גם מקום ללון, ויקוד האיש, וישתחו לשם. עכשיו האיש, אני לא יודע מי זה עדיין, מתנהג בצורה מוזרה. הוא עוד לא יודע, לכאורה, שזאת רבקה, שהיא מהמשפחה של אברהם. הרי אברהם אמר לו, אל ארצי ואל משפחתי, תיקח אחת מבנות המשפחה, לא סתם בחורה שהולכת לשאוב מים. והיא עושה כפי שהתפלל, והוא מיד נותן לה שני צמידים על ידיה, ונזם זהב, בקה משקלו. הרבה זהב הוא נותן. לשמה הוא נותן את הזהב הזה? מתנות ראשונות לכבוד החתונה. אבל הוא עוד לא יודע שהיא בת בתואל. מה?
מרגיש.
אבל בכזאת ודאות הוא כבר נותן את הזהב, הוא עוד לא יודע אם זאת היא, אולי זאת לא היא.
הוא לא חזר. הוא ביטל את הברית.
אז מה? פשוט מאוד, האיש זה המלאך. המלאך יותר. והאיש גבריאל, כתוב, נכון? זאת אומרת, כשכתוב איש, אחד מכינויי המלאכים, בתנ"ך זה איש. יוצא לפי זה שיש פה שתי דמויות. העבד, העבד הוא פועל לפי הבנתו. האיש, הוא מדבר עם רבקה, עם איזו רבקה הוא מדבר? עם רבקה של מעלה. לפי זה יש לנו פה שתי רבקות, רבקה של מעלה ורבקה של מטה. יש דיאלוג בין רבקה של מעלה לבין המלאך, לבין רבקה של מטה והעבד. לפי זה אפשר להבין את דבריו של העבד אחר כך, כשהוא מדבר. בפסוק, בפסוק, רק שנייה, בפסוק, פסוק ממה, אני תרם אחלה לדבר אל ליבי, והנה רבקה יוצאת וחדל שכמה, ותרד העינה ותשעה, ואומר אליה שכיני נא, ותמהר ותורד קדם מעליה, ותאמר שתה וגם גמליך אשקה, ואשת גם, וגם הגמלים השקעת, וישאל אותה ואומר בת מיית, ותאמר בת בתואל בית נחור אשר ילדה לו מלכה. ואז מה קרה? אחרי שהיא אמרה לי, ועשים הנזם על הפה ועצמידים על ידיה. אז או שהוא משקר, מה? אז אתה,
שלא רצה ליצור,
ככה אתה אומר שהוא שיקר. אבל נגיד שהוא שיקר, אבל בכל זאת עדיין נשאר תמוע, למה הוא באמת התנהג ככה לפני כן? נגיד שהוא שיקר, באמת תמוע, למה הוא באמת שם לה את הצמידים לפני שהוא שואל? מי דווקא פה מדבר בצורה הגיונית? לכן מוכרחים לומר שיש פה שני סיפורים שמדברים בשני מישורים לגמרי שונים. והאיש משתעלה, אין הכוונה שהוא מסופק, אלא הוא מתלהב. מה? אבל אחר כך הוא מספר סיפור הפוך. אבל למה שהוא לא ישאל אותה בת מי קודם? אתה נותן, הרי זה, הזהב הזה נתנו לך אותו כדי להבין אישה ליצחק, כן? לא כדי לתת שוחד בדרך. אז צריך שיהיה היגיון. אז אם אתה אומר שהוא האיש וזה לא העבד, הכל מובן. כן. זה האיש. או יכול להיות, ויאמר שזה, לא, יכול להיות שזה העבד, ואז לכן מובן אחר פסוק קבע, וייקוד האיש ישתחו להשם. כלומר, כל השאלות האלה לא מעניינות אותו. הוא יודע, כן. עכשיו, אם תסתכלו לרגע אחד, לקראת סוף הסיפור הזה, אני חושב שזה מאוד ברור ב... בפסוק סמך א', פסוק סמך א', דברים ברורים ביותר. ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך. והוא משוכנע שהוא לקח אותה, והיא הלכה אחרי האיש. מה? גם כשמגיעים אחר כך, נאמר, פסוק סמך דלת, ותישא רבקה את עיניה ותראה את יצחק, ותיפול מעל הגמל, ותאמר אל העבד, מי המלאך על הזה ההולך בשדה לקראתנו? כתוב, מי האיש, כן? אבל היא רואה את יצחק כמלאך. והיא אומר, העבד הוא אדוני. יש פה שני סיפורים כשהעבד בכלל לא יודע על מה מדובר. יוצא לפי זה שאכן השם שלח מלאכו לפני העבד כדי לעזור. כן. נכון, אז זה שני אנשים. לא, ברור שבתוך העבד מסתתר האיש, כן? בבית בתואל לא ראו שני אנשים, ראו רק עבד. אבל מי שבאמת בא עם העבד זה היה האיש. יש הדיבור המודע, הנאום המודע של העבד, ויש מה שמסתתר במעמקי ליבו. הרי איפה המלאכים האלה מסתתרים, אתה חושב? בלב של האדם. וזה מפורש בפסוק ממה. אני תרם אחלה לדבר אל ליבי. מה זה ליבי? המלאך שבתוכי. בסדר? זה מה שקרה, מלאכי ליבו של האדם. כן. כן. לדעת. לא, זה אשלה מסביר. כל מה שהסברתי לכם זה פירושו של אשלה. אז הוא מסביר שלדעת זה לא ספק, אלא יש לו שמחה על זה, על הידיעה הזאת. ההצליח, כלומר, ההצליח אם לא, זאת אומרת, שהצליח למרות שהיה אפשר שלא. אתה רואה מסביר, כן. עיין שם בעריכות, אני מקצר לכם, כן? אבל שם השלה נכנס לי כל פסוק ופסוק, להסביר שבעצם המלאך היה פה מעורר. כן, מה אתה רוצה? מה כתוב שזה לא? מה? ועבור היום אל העין, היום, כן. פסוק סמך ג' מה? למה אברהם לא הלך בעצמו? הוא צריך לשלוח מלאכים. אברהם הוא מידה, הוא מידה אלוהית, הוא מידת החסד, הוא כבר לא יכול לעצמו. כלומר, כבר חל שם שמיים עליו. ולכן מי שחל עליו שם שמיים, הוא כבר בקדושה עליונה. הוא לא יכול לטמא את עצמו בתומת העמים. כן. נביא בחוץ לארץ? אין נביא כזה. מה? לא שומע. יחזקאל, נו, אז ספר הכוזרי, נו, לא למדת. שמה כתוב, שכל מי שנתנבא, לא נתנבא אלא בא או בעבורה. או בגלל שהתחיל את נבואתו בארץ. היו היה דבר השם אל יחזקאל בן בוזי. היו, מפני שהיה. כן. כן? כן. כן. איש לשון חשיבות. כן. כי הוא חשוב. לא, ביחס לעבד הוא חשוב יותר ממנו. אז לכן הוא איש. כשאברהם מדבר עליו, אברהם גדול ממנו, אז הוא קורא לו מלאך. מלאך זה מדרגה נמוכה. אבל ביחס לעבד, המלאך הוא גדול, הוא לא יכול לקרוא לו מלאך. בשבילו הוא האיש. זה כמו שמצאנו גם כשהם יורדים לסדום, שני המלאכים, אז אברהם רואה אותם כמלאכים. ולפני כן כאנשים. עכשיו, פסוק סמך ג' ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו ויר והנה גמלים באים. לסוח בשדה, אמרו חז"ל, לשון תפילה, כמו ישפוך שיחו. הלך לתקן תפילת מנחה. מה אתה אומר? כן, הלך להתפלל על זיווגו. למה הלך להתפלל? על מה היה לו להתפלל? שיצליח השם את דרכו של העבד. כן? אז הלך להתפלל על זיווגו. והוא, בתפילה הזאת, מסיח. הביטוי שיחה הוא ביטוי זול. אמרו חכמים במסכת אבות, כל העוסק בדברי תורה ופורש לדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים. זאת אומרת, הביטוי שיחה הוא ביטוי לדברים של שטות, חולין, של דברים של מה בכך. גם פה, כשהעבד מדבר, כמה שהתורה מעריכה בזה. אומר, לא אוכל, עד כמקיליתי לדבר. עבד אברהם אנוכי, והשם בירך את אדוני, ונתן לו הרבה כסף, הרבה זהב, נתן לו ילד, אחרי לאשתו, אחרי זקנתה, והוא ביקש שאני אביא מישהי מהמשפחה, מתחתן, ואני שאלתי אותו, ומה יקרה אם היא לא תרצה לבוא? אז הוא אמר לו, אל תדאג, זה בסדר, ואם לא, וניקיתה משועתי. ואני הגעתי היום ונתתי צמידים, שני צמידים ונזם אחד, ובדיוק רציתי לשתות, והיא נתנה גם לשתות לגמלים. וואו, 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 גם הסיפור. הסיפור נאמר פעמיים בתורה. אז חז"ל גם כן אמרו על זה, שיפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. זאת אומרת, לומדים משהו, והתורה מחבבת את השיחה הזאת, יותר, שיחה, כוון הדברים של מה בכך, יותר מן התורה של בנים, שהרי יש הלכות חמורות שלמדנו אותם ביתור של אות אחת, לפעמים. מיוד מיותרת, וו מיותרת, דברים כאלה, בעוד שפה זה דברים שיכולה היה אפשר לקצר בהם, וכאן התורה העריכה. שוב מדובר על השיחה. שיחה, דברים של מה בכך. עד כך שאמרו חכמים, אל תרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו. מה זה באשתו? מה, באשתו אסור לדבר? כן, עם אשתו שידבר, שלא יסוח. כלומר, הדיבור זה דברים של חשובים. כלומר, רוב הדיבור של האדם עם אשתו צריך להיות בדברים חשובים. אבל דברים מטופשים, אל תרבה. מדייק מזה הרב שמשון רפאל הירש, שאסור שרוב השיחה בין בני הזוג תהיה בענייני שיחה, אבל אסור שלא תהיה שיחה. כלומר, קצת שטויות צריך מפני חיבת הזוג. כלומר, חלק מן החיבה זה על ידי מעט שיחה ורוב דיבור. אבל אם יהיה רק שיחה או רק דיבור, אז הזוג הזה איננו מאוזן. אז צריך קצת שטויות בין בעל לאשתו. אבל פה שוב, התפילה אפילו, התפילה זה דבר רציני. התפילה של יצחק אבינו היא שיחה. מה זה בא ללמד אותנו על אופי החיים של האבות ועבדיהם? זה בא ללמד אותנו שאצלם אין הבחנה בין קודש לחול. הוא מדבר על איך הוא שתה מים מן השוקת, או מן הקד, זה נכון? איך הוא שתה מים מן הקד, וכמה גמלים יש לאדון שלו, וזה דברי תורה. זאת מדרגת חיים מיוחדת, שבה השיחה היא קודש. וזה יותר יפה מתורתן של בנים, כי כשיש תורה אצל הבנים, יש הבחנה בין הקודש לבין החול. מפני מדרגתנו. אין אנחנו במדרגה שאצלנו כל חול קודש, לכן אנחנו זקוקים לתורה המבחינה בין קודש לחול. מה שאין כן אצל האבות, שזאת מדרגת חיים של דבקות מתמדת באלוהות, לכן גם כשהם מצחצחים שיניים בבוקר, זה דברי תורה. בסדר? זאת המדרגה המיוחדת ש... עכשיו, זה מעניין, כי אנחנו לא האבות, אנחנו הבנים. והאבות, המקצוע שלהם, כפי שאמרנו, הוא להיות אבות. ואב הוא תמיד תיאוריה. כיוון שהוא נקרא אב על שם בניו, לא על שם עצמו. לכן האב, כיוון שהוא חי בעולם תיאורטי, הוא בעולם מושלם. כי בתיאוריה אני יכול לתאר את העולם היותר מושלם שיכול להיות. מה שאין כן הבנים, הבנים באים להגשים, ובכל הגשמה יש אובדן בדרך. לא, אנחנו לא אבות, אנחנו בנים, כיוון שאנחנו מגשימים את הבטחת האבות. זאת אומרת, יש דורות בהיסטוריה שהם דורות של אבות, יש דורות שהם דורות של בנים. למשל, אבותינו בזמן הגלות, במשך 1880 שנה, מהחורבן ועד הקמת המדינה, כל הדורות האלה היו אבות. בגלל שהם חיו בעולם תיאורטי לחלוטין, הם חלמו על שיבת ציון, אז הם היו אבות. לכן גם התיאור שהיה להם של הגאולה היה תיאור אידיאלי מאוד. אנחנו דור של מגשימי ההבטחה, ולכן אנחנו נפגשים עם קשיי החיים, ובהכרח הציור של הגאולה נמוך ממה שהיה לאבותינו. כן.
אז זה שעכשיו
אנחנו עומדים על בית המקדש, שעומדים לשחקים יבוא. לא, לא, לא. כל המפעל הזה, משיבת ציון עד תחיית המתים, כל זה נקרא בנים. לא יעזור לנו. או, זה מפעל אחד. וזה הגשמת ההבטחה. מה שאין כן, הגלות איננה הבטחה. הגלות היא הכשר ההבטחה. ובאת? אז אנחנו, אצלנו יש תורה ולא שיחה. עד שיבוא היום שנחזור לשיחתן של האבות. זה מה שנאמר, זה חז"ל אומרים, בעולם הזה תורה נתתי לכם. לעתיד לבוא, החיים אני נותן לכם. כן, כלומר שלעתיד לבוא, החיים עצמם הם הקודש. זה התאחדות גמורה, ואז אנחנו חוזרים למדרגתם של האבות. זה קצת ממה שיש בתחיית החול הישראלי. כלומר, במהלך הגאולה, אחד התהליכים החשובים, זה שחזר לעם ישראל החול. דבר שבזמן גלותו לא היה. החול היה של הגוי. ודורנו, החול חזר להיות של האבות. זהו.